אני זוכר נכון, ותקנו אותי אם אני טועה, גמרנו פחות או יותר את קטע הפתיחה שעוסק בשיר השירים, נכון? כן. דיברנו גם על דיברנו על כל הסיפור הזה של אובדן עצמיות ו... אוקיי, אז נעבור עכשיו ליצירה עצמה. שקטע הפתיחה הזה הוא כמו מספק איזשהו מסגרת או תת לטון להמשך, אבל אחר כך כאילו השפה הפיוטית הרבה יותר נעלמת והכתיבה נהיית יותר כזה יותר רגילה, יותר טכנית וכאילו בעצם זה במקום את איזה דרמה ספרותית, פה הוא מתחיל כבר לדון בנושא עצמו. שימו לב רק איזו נקודה אחת לשונית, אני חושב הוא כותב, בואו נאמר את זה ככה כללית, הרב ידע, העברית שהייתה עברית ספרותית, זאת אומרת, הוא גם פעם גר בארץ דוברת עברית, זאת אומרת, הוא גר בארצות דוברות שפות אחרות, זאת אומרת, החשיפה לעברית היא בעיקרה ספרותית, הוא קרא בספרות עברית, אבל לא, זאת אומרת, צ'רניחובסקי ופרס, זה הוא קרא, אבל זאת אומרת, ללכת למכולת בעברית הוא אף פעם לא עשה, אז לכן עברית פה מראש היא ספרותית, ואני לא בטוח, אני חושב שהוא... יש פה כמה מילים שאני לא בטוח שהם עברית, זאת אומרת שאני קצת חושבת שהוא הציא אותם. אני יודע, מה זה חרג, כאילו, מי שיש ממש החרג פה, למשל, במובן של אורגה ושאיפה, אני לא בטוח שזה עברית. הנה, עוד רגע, עוד דוגמה כזאת. אני זוכר נכון כשתרגמו את זה אנגלית לא מזמן, אז יש פה כמה מילים לא... לא מזוהות, אבל אפשר, אם אתה זורם, אז אתה זורם המילה, אבל בסופו של דבר, כשעוצרים על המילה היא לא ברורה. בסדר, אוקיי. אני פה בעמוד 122. כיצד מחפש את היצירה את יוצרה? כבר אחרי שהוא בעצם יציבו את המודל של שיר השירים, אז השאלה עכשיו הופכת להיות, אז איך מתרגמים את זה? שיר השירים בסופו של דבר זה משל, זה אליגוריה, והשאלה איך האליגוריה הזאת מוצאת את הביטוי שלה במציאות. אז נכון, זה מאוד יפה לשמוע ככה הילדות והראייה והדפיקות בדלת באמת, והשומרים שתופסים אותה סהרורית באמצע הלילה, אבל איך זה מתרגם אחר כך בסופו של דבר לידי המציאות של האדם הרגיל. עכשיו, פעם אני ארשה לעצמי טיפ-טיפה מרת, לעשות איזו הנגדה בין זה בין איש ההלכה, קצת בשביל להצביע על הכיוון שהוא הולך בזה. בעצם הרי, קודם כל, ברגע שהוא בחר את שיר השירים, אז הוא בעצם קבע איזה כיוון מסוים, מה השאיפה הדתית, או מה החוויה הדתית שאדם צריך לחפש. קודם כל, יש פה שאיפה שהיא... יש פה שאיפה, ששאיפה בעצם מתקרב לקדוש ברוך הוא. עכשיו, כמובן, כל אגודתית עוסקת בכך כן ולא. כי, קחו שאחד את הרמב״ם. הרמב״ם מדבר, יסודי התורה בספר מדע. זאת אומרת, ההנחה היא שהתפקיד שלך הוא בעצם לדעת. כמובן, בסופו של דבר, הוא חושב שהידע הופך להיות חלק מהאישיות שלך. הוא יודע, הוא הידוע, הוא הדעת. אז הידע הופך להיות חלק מהאישיותו של האדם. אז לכן, אם הוא יודע את העולם, אז הוא בסופו של דבר, הוא יודע את הקדוש ברוך הוא, אז נוצר, באיזשהו מקום נוצר מגע, וידיעת השם הופך להיות חלק מאישיותו. אבל באיזשהו מקום את האדם מנסה להכניס לתוך הראש שלו, לתוך מוחו את הידע הזה, מנסה לדעת את דעת אלוקי אביך ועובדיהו. והמודל כמו קודם כל תדע, תעשה ניתוח לוגי, ניתוח תבין, ואחר כך אומרת תעבוד וכדומה. כמה שיר השירים, ברגע שאתה מוכן למודל, שיר השירים בעצם הוא מציב איפה את המודל של הזוגיות? לא, שזה מודל שונה לחלוטין מהמודל של העירה. בסופו של דבר, אם מדברים על עירה ואהבה וכדומה, כשאתה בא לוקח ששם כמסגרת הספר שלך, אתה בעצם מכריש שאתה עוסק מידה לא מבוטלת באהבה. אז אנחנו בהמשך נתדבר זה בהמשך, זאת אומרת, הוא יטען שהוא איזה גם וגם, אבל בעצם הרעיון בו זה לדופקה בו. נכון, בסופו של דבר, שיר השירים זה מודל של זוגיות, זוגיות זה ודבק באשתו. עכשיו, זה נכון, עכשיו, כל אחד רוצה, התורה מגדירה דבקות כמטרה, אבל למשל, תסתכלו שנייה אחת, רב חיים וולוז'ין. כשחיים וולוז'ין מדבר על דבקות, אז מה זה בעצם דבקות? הוא לא אומר את זה, אבל זה בעצם עולה מתוך דבריו, אני חושב. דבקות זה לא להתאחד, אלא דבקות זה להיות מזוהה. אני חושב שזה בא לזה לפני יום כיפור, אם זה נכון. אתה נהיה חלק מכוחותיו. נגיד, חייל, חייל בצבא, אז הוא מזוהה עם הצבא, הוא מזוהה עם התפקיד, הוא מזוהה עם האדם שמזוהה עם תפקיד, או עם... אני יכול לומר, זה דבקות במובן הזה, שאם אתה אומר, אתה חלק, יודע מה, אתה חייב ביחידה מסוימת, ומזהים אותך ככזה, אז זה דבקות במובן הזה שאתה מזוהה עם. אבל זה לא דבקות במובן שאתה מתאחד עם. ופה נשאר שיר המודל הוא מזה שכמור לחפש את היוצר. בעצם, אם זה מצוא אחרת, חפש פה לא ידע אלא חוויה. נכון, כיצד מחפש את היצירה, את יוצרה. היא מחפשת את ה... את החיפוש פה בלב העניין, את החיפוש, המציאה, ושיר השירים כמובן עוסק הרבה מאוד, וכך, אם אנחנו שומעים את עצמנו, מה המוטיב המציא בשיר השירים, זה יותר החיפוש, פחות מה שקורה אחר כך. כאילו זה כמו כל סיפור רומנטי טוב, מת, החיזור תופס את 90% מהסיפור, ואחר כך הוא כמעט ולא נדון. אז אני אומר פה, כיצד מחפש את היצירה, אבל כן, החיפוש במרכז לא הידע, לא ההתייצבות, לא העבודה, את... אוקיי, עכשיו, אז לכן נגיד את זה, שנייה אחת נגיד את זה איש ההלכה, איש ההלכה בעצם אומר שחוויה דתית תהיה קודם כל בידע, כי אתה לומד את ההלכה, בהכרה. שנית, איש הלכה גם אומר שהדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא זה די שותפות איתו. שותפות במובן של עשייה משותפת. תלמד תורה, תחדש חידושי תורה, תיצור. זה בעצם, זה להיות שותף במובן היצירתיות והעשייה המשותפת. ביקשתי משם זה להתקרב פשוט. זה שותפות במובן של להיות קרוב, כמו זוגיות, לא? המודל הדתי של איש ההלכה זה בעצם העוזר, השוליה שעוזר עוזר לאומן, פה זה בעצם המודל הזוגי. טוב, בואו נקרא קצת, אני רוצה מזה. בא ברשויות מחזר האדם, אחרי, הגסוי שבובה היצירה, יצירה עצמת לא כמו אב קוק, אב קוק יצירה זה כלל העולם, הדומם, החי, זאת אומרת, יצירה, יצירה זה האדם. כי צריך לחפש את היצירה, את יוצרה, באה בושות מחזר האדם. זאת אומרת, הוא יעשה פה את התרגום המיידי הזה שיצירה לאדם. זאת אומרת, הוא לא מדבר על זה שהטבע שואף, אלא הוא מדבר על זה שהאדם שואף. לא שמחזיר האדם אחרי בבואת היוצר המשתקפת ביצירה, שימו פה לנימה הפלטונית, הבבואה, כן, זה התפיסה שכל העולם הזה זה השתקפות של אידאות עליונות, זה הפלטון, כל מה שיש פה בעולם זה השתקפות של עולמות עליונים ואמיתיים יותר, ישות, טבע ורוח. ישות פה זה כוונה הקיום האונתולוגי. זה כוונה, זאת אומרת, ישות פה זה לא במובן של עברית, זה לא במובן של עברית מודרנית, זה במובן של עברית מביניימית, תורת היש. משקלת ביצירה, הכוונה בהיותו של הקדוש ברוך הוא יש. לא באישות, במובן של ממשלה או משהו כזה. אוקיי, בדרמה הקוסמית, בתאומות, הווייתו הרוחנית, אנחנו עוסקים אפריורים בעובדות הדתי מסוים ביסון טרנסדנטלי. מה שבעצם אומר ככה, הוא בעצם אומר שאדם, והוא ידבר, זאת אומרת, שאדם בעצם מרגיש או חש את נוחות השכינה, כאילו את הרוח אלוקים, מרחפת את פני המים, בעולם, בביטויים שונים. שכן שהקדוש ברוך הוא כאילו מתגלה או נחשף בתוך העולם בצורות שונות, ואדם פוגש אותו כמו בתחומים שונים. עכשיו, בבקשה זה משפט או שניים כללים יותר. צריך לדעת כשהוא יודעת מחשב התפיסה בהם. נעלם, גבוה מעל גבוה, נשגב, קדוש, 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 מופרש, מובדל, אפילו איראני האדם וחי. אז מה האדם אמור לראות, אמור להרגיש? בעצם אמור לראות ולהרגיש את היחשפות או התגלות. ניקח את ה... אתן דוגמה. למשל, יש איזה גורם שאני לא אמור לראות אותו. אני יכול לראות אותו, אני יכול לראות את הבגדים שלו, אני יכול לראות את הצללית. אני יכול לראות שהוא שיר עקבות. נגיד, אם אני קם בבוקר ואני מוצא... אני מוצא את הכלים מלוכחים בקיוד, יש מישהו היה שם אמצע הלילה. או הפוך, אם נשארתי כלים מלוכחים, אני מוצא בבוקר קיוד נקי. אז אני מבין שמישהו היה שם אמצע הלילה, מישהו שעקבות. או מישהו שיש שם פתק. זאת אומרת, אם נמצא שם פתק, אם אני אבוא הביתה, אני מצא פתק מאשתי, אז גם אם אני לא רואה אותה, אני יודע שהייתה. אם אני כאמור, עוד כל מיני ביטויים, או אומרת, אם אני רואה בגדים שזזים, גם אני רואה את האדם. אז יש כל מיני... עכשיו, במה זו אחרת, או עכשיו בוא נקפוץ קצת קדימה. אם אדם, בוא אני רואה בן אדם, אני רואה בן אדם שההורים שלו נפטרו, בכל זאת, אני, דרך ההתנהגות שלו, אני מזהה את הנפטר. אם בגלל הערכים, אם בגלל ההתנהגות, אפילו בדמות דיוקנו של אברהם, כדמות דיוקנו של יצחק. אבל אתה אומר בעצם, באיזשהו מקום, האדם הזה נוכח, למרות שהוא לא נמצא בעולם הזה. אבל רוחו עדיין מכוונת את המשפחה, רוחו עדיין פועמת. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בעצם, אי אפשר לראות אותו. אבל ניתן נחוש בנוכחות. עכשיו, התנ"ך מדבר על זה לפעמים במובנים של שם השם. שמות זה בעצם סוג של התגלות. זה סוג של הפגנת נוכחות, זה לא העצמיות, אבל זה שהוא מזהות מסוים, אני מזהה משהו. אז אני... אז בעצם שם השם זה בעצם דרך להתגלות אלינו ב... בצורה לחשוף פן אחד, או להפגין נוכחות, כנ"ל נגיד, כשמדברים על מקומו, זה כמו זה, כאילו ברוך כבוד השם ממקומו, או ברוך כבוד השם, זה כבוד, בימי ביניים, ריהל ואחרים, האם כבוד זה משהו נברא, או לא משהו, לא כל כך משנה לעניין המטאפיזיקה של זה, מה שחשוב זה שכבוד השם, זה לא עצמותו יתברך, אבל איזשהו דרך שבו הוא נגלה אל האדם. זאת אומרת, זה יכול להיות דרך ההיסטוריה, זה יכול להיות דרך הטבע, זה יכול להיות איזה מראה נבואי. אבל איזשהו, אומרת, אתה חש את הנוכחות, גם אם אתה לא, גם אם אתה לא, כאמור, רואה את העצמות. המקום, זה גם ברוך השם מקומו, אני אומר, העולם הוא מקומו. מה זה אומר? ששדוח, זה כמו כאמור, אם אני אבוא, אני אבוא לבית והבנים של הבית הם בחו"ל. אני בכל זאת חש שיש מקום בנוכחותם. הבית, זה המקום שהם, גם אם הם לא נמצאים שם בפנים כרגע. זה מה ש... או כאמור, אני יודע שרובן נכנס ויוצא מתוך הבית, אז גם לא רואה אותו כרגע בבית, אני יודע שהוא נמצא שם. אז מעין, זה גם הרעיון של מקומו, שהעולם הוא מקומו. שהוא ארגן את העולם, סידר את העולם, העולם משקף את נוכחותו, גם אם כאמור הוא לא באמת נוכח בתוכו. וכנ"ל, לכן יש כל מיני, נקרא לזה, כל מיני התגלויות או היחשפויות. עכשיו, זה פה מה שמדבר פה, שהאדם יכול לחוש את הנוכחות וכאילו מרגיש קרוב דרך הרשויות הללו. כי בא בו שואל, חזר אדם אחרי את בבואת היוצר, שוב בזה כמו, כמו השתקפות, שוב פעם זה, נקרא זאת אומרת, ההידים הפלטונים הם פה מאוד, מאוד חריפים, זאת אומרת, שבעצם העולם הזה משקף, טוב, אני אתן דוגמה מתלמודית, יש ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. ירושלים של מטה באיזשהו מקום משקפת את ירושלים של מעלה. היא מביאה איזה בבואה למה שקורה בירושלים של מעלה. אז העולם כללית מביא איזה בבואה שבו נוכחותו יוכל להשתקף, גם אם זה רק נוכחות האדם, בעצם מחפש את ה... עכשיו, שוב פעם, תשתמשו בדוגמה של אדם שמחפש זיקה לנפטר. זה דוגמה טובה ביותר, כי חשוב עוד אדם הרבה להיות בקשר עם הורה שנפטר, עם חבר קרוב שנפטר וכדומה. מצד שני, יש מצד אחד תהום בלתי ניתן לגישור. בעולם הזה, עולם הבא, מפריד חיץ, את רוביקון שאי אפשר, אפשר לעבור אותו. מצד שני, יש בכל זאת דרכים כן. זאת אומרת, כמו אפשר ללמד, אפשר לראות תמונות. זאת אומרת, תמונה זה לא האדם עצמו, זה רק השתקפות. זה דו-ממדי, זה השתקפות, אבל בכל זאת זה משהו. אני לא יכול לדבר על התמונה, או אני יכול לדבר על התמונה ואני לא אקבל מענה, אבל בכל זאת זה משמעותי. אני יכול כמובן לשמר מכתבים, אני יכול לשמר ספר שבו הנפטר רשם בשביל הגיליון כל מיני הערות. אני יכול פשוט להיזכר בערכים שלו, בחוויות המשותפות. ולכן להבדיל, ופה כמובן את כל מה שאני אומר, הקדוש הוא צריך לדבר תמיד באנלוגיות ומטאפורות. אז גם פה אדם את... גם הקטע ההיסטורי כל כך חשוב בתנ״ך, בין היתר כי זה נותן איזשהו תחושה של חוויות משותפות. אז אדם מספר איך בצעירותו אבא שלו לקח אותו לפה, אז הקדוש ברוך הוא מספר עם ישראל, איך שאלו מסעי בני ישראל, למוצאיהם, מוצאיהם, אז המסעות הללו אמורים להזכיר לנו את את הקיבה לקדוש ברוך הוא, גם כרגע הם נקמו, הם כבר נגמרו וכדומה. אוקיי, עכשיו, מה הוא רוצה פה? אז איפה אדם עושה זאת? אז א' בדרמה הקוסמית, דיווי פשוטה יותר בטבע, עכשיו הוא יפרד כל אחד מזה בהמשך מהרחבה ומגיע זה עוד מעט, א' בדרמה הקוסמית כאילו בטבע, ב' בתומות אבל יותר רוחנית, בחוויה. עכשיו, שתיים וארבע פה מאוד מאוד קרובים, לא כל כך ברור מה בדיוק ההבחנה שהוא עושה, למה הוא סופר אותם משניים, וגם בהמשך, בדף הבא, כשהוא טיפה יותר מפרט, זה עדיין לא עד הסוף עוזר. כאילו, שתיים זה משהו יותר, כאילו, איך שאתה נברא, כאילו, הנקרא זה הנשמה או החוויות בלי ההתנסות, וארבע זה ההתנסויות. אבל זה קו די עדין. בגדול, מדבר פה על החוויה של האדם. ג' במערכת המושגים הפריורי, בעברית אחרת בלוגיקה. זאת אומרת, בלוגיקה, כאילו, הלוגיקה עצמה מובילה, או האדם שיש בלוגיקה בשביל לפגוש את הקדוש ברוך הוא, כמו די קרוב לשניים, אולי ארבע זה... יכול להיות שארבע זה בביוגרפיה. אם שתיים זה החוויה, אז ארבע אולי זה יותר ביוגרפיה. שכמובן, הביוגרפיה היא בסופו של דבר משהו חווייתי. אבל ההבדל הוא שיש איזה, מה ככה, שתיים, אולי כזה שהוא לא בדיוק מסביר את זה ככה בהמשך. זאת אומרת, אני מבין שבשניים, האדם באשר הוא אדם, אני אתן לך דוגמה, למשל, ההנחה שלנו היא שאדם באשר הוא אדם, כאילו גבר, באשר הוא גבר, באיזשהו מקום, יש לו שאיפה, זאת אומרת, יש רגשות רומנטיים של אהבה, שמשיכה מינית, כלפי, כלפי בחורה, זה לא בגלל שאני יודע, לא בגלל שעקבתי אחרי רובן וראיתי שרובן עשה כך 20 פעם. אני מניח, אפריורית, שככה פשוט החוויה, חוויה אנושית, או שהורה אוהב ילד. זה לא בגלל שאמרתי לרובן כבר יש 4 ילדים ואוהב את 4 זה סתום גם אוהב את 5. אני אומר, האדם באשר הוא אדם אוהב ילדים, אוהב את ילדיו. אז, אז אני יכול לדבר על איזשהו חוויה, ככה אדם מתוכנת, כאילו תכנתו אותו, שהשקיעה הרומנטית עושה עליו איזשהו רושם, אני יודע מה, ושלג עושה עליו רושם, וכהנה וכהנה. וזה דבר אחד. דבר שני זה כמו הביוגרפיה, שחוויות שהיו לאדם עם מישהו אחר, גם כן משאירות רושם ו... הם לפחות הופכים להיות חלק מהזיקה והקשר. יכול שזה מה שהוא כותב פה, כמובן כשהוא מפרט את זה במשך, זה לא כל כך נראה ככה. בוא נסכם את זה, יש פה בעצם 3 דברים מרכזיים, שזה טבע, חוויה נפשית פנימית, ולוגיקה. עכשיו, זה פה די, לא הלוגיקה של מחשבת ישראל, לא כך מדבר פה על לוגיקה הלכתית, שוב, אני מדבר על זה בהמשך, אבל בגדול, בפריסה פה, הוא מדבר על כך שאדם מכיר את הקדוש ברוך הוא לוגית, יותר מהזווית הפילוסופית. לא, הוא לא מדבר פה על זה שהוא כמעט דרך התורה, אלא בטח דרך הלוגיקה האפריורית. בהמשך, כמו הוא ייכנס לדין יותר נרחב בהמשך, אבל הכיוון פה בכל אופן מושך ל... לזווית הזאת. טוב, אוקיי. עכשיו פה נותן איזשהו הסבר קצרצר. מבחינות אלו בודק את התבונה הדתית בחוקיות התולדה, היינו בטבע, כאילו בחוקי הטבע, בסיבה הראשונה, בתכלית, ברציפות המשטר הסיבתי וגם בבקיעיו. אז הוא מדגיש פה דווקא את הצד החוקי של הטבע, לא דווקא הצד החווייתי יותר, כאילו פתח פה במי שזוכר בעמוד 117, שמש בין ארבעים של יום השישי כי יציד אש בפת הים בשבת המלכה כי תפילים דרך וירדי שקיעה לוהטת. פה דווקא מדבר יותר על החוקים, זאת אומרת עובדה שהטבע מסודר חוקי, טוב שוב נראה את זה בהמשך. ב' תסביך על יציאה מוסרית מפני באורח פרדוקסלי בתעודת החופש המוחלט, התחוות גמר גם יחד, השיעבוד, השיעבוד האדם לקדוש ברוך הוא אומר, שקודם כמו שיש כל מיני רגשות כלפי ילדים, כלפי הורים, כלפי זכר ונקבה, יש גם כן לאדם, לדעתו אדם נולד, או כאילו נוצר עם איזשהו, גם ש... כמו שיש לו כמו את המערכות היחסים האלו המובנות, כלפי בני אדם למיניהם בסוגיהם, כך גם יש כלפי הקדוש ברוך הוא. זה כזה חלק מהתכנות האנושי מראש. תסביך על צו מוסד המתי ברוך פרקסם את תולדת החופש המוחלט, זכות גמר גם יחד. אלה פרטים. הנקודה המרכזית היא שאדם נולד עם איזה יחס מובנה, פתוח נפשו כלפי שמיא. בכל המצפון ודיכאון הנפש החוטאת, בחוויה האסתטית השזורה בחזון האומות האינסופית, צרכים התרבותי, בחרג המטאפיזי. טוב, כמו כל זה יפורט בהמשך, ואני רוצה להתעכב כאן על הצעת הכוונות, כאשר הוא יסביר את זה במפרטות בהמשך. ג' בשים רק את המושכלים התורים, מושג האלוקות האפריורי, מובדל מכל ניסיון פסיכי-פיזי, קריאת יותר מותית, שוב, הוא יסביר את זה בהמשך, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל בגדול, מה שמעתם קודם, עצם הרעיון הלוגי של הקיום האלוקי, אז אני מדבר פה, לא מדבר פה על סוגיות בבקמה, או על סנהדרין, אני מדבר פה על העובדה שאדם מכיר בקדוש ברוך הוא ברמה הלוגיקה, איך וכולי, זה שוב בהמשך. ד' ברגע שהתמידות המוחלטת, בגלגלים החסומים, שוב במישור החווייתי. אוקיי, זה הפתיח. עכשיו ישר הוא צולל בעצם מתוך כל הסיפור הזה של הטבע. מכאן עד... עד עמוד 132-4 הוא בעצם עושה בקעת אלוקים מתוך מתוך או בתוך העולם של ה של הטבע. עכשיו בצלך הדבר הזה די ברור ודי די מובן. אמרתי לכם בשביל הפתיחה פה שיידיש ההלכה מנסה לתאר את המפגש של אדם עם המציאות, וביקשתי משם מפגש אדם עם הקדוש ברוך הוא. אבל המפגש הראשוני את כל אחד מאיתנו פוגש זה עולם שמסביבנו, מעטפת העולם שמסביבנו. הדבר שהוא מצד אחד מוחשי וניכר ומצד שני גדול יותר מהפרט וגדול מן האדם, זה הטבע. זאת אומרת, אם אדם מחפש משהו שהוא יכול לראות אותו בעיניים, זאת אומרת, החושים שלו לגעת בו, לשמוע, להריח, לראות וכדומה, שהחושים שלנו מסוגלים לתפוס, ובסופו של דבר האדם חווה את משהו בדרך חושיו, אז זה עולם שמסביבנו, מחד. מאידך, אומרת, מה גדול עלינו, אומרת, זה בעצם הטבע בכלליותו, זה לא ראובן, שמעון, לאה, רחל, הם יוצאים עיניי כמוני, אז אני סופי, הם סופיים, אני שוקל כך וכך, הם שוקלים כך וכך, האדם מרגיש נפעם ושיש כוח גדול ונשגב, דרך הכוחות שבטבע שהם, כאילו כל האמת, דור הולך ודור בא, והארץ לא מומדת, תחושת הקטנות וההתבטלות הוא בעצם כמו כלפי הטבע. עכשיו, ההתבטלות הזאת יכולה להוליד ייאוש, סגנון קהלת, כאילו מי אני, מה אני, לא, תיקחו את נתן התוקף. אמת, כחלום פורח, כזה שאוב, זה בונים פסוקים בתהילים. כשאדם אומרת, איוב, יהיה אדם קצר ימים, שבע רוגז, יהוד אישה קצר ימים, שבע רוגז, ומבטן הקבר יובל. אז הקטנות הזאת יכולה להוביל לידי ייאוש, ולא שווה שום דבר, ממילא אף אחד לא יזכור אותי, אומרת, כלומר, מצד שני, זה גם יכול להוביל לתחושה של התפעמות. אני יכול, אני חש איזה כוח גדול יותר, מרשים יותר. האדם כמו ניצב בפני איזשהו מראה שנוף קמאי, בראשיתי, עוצמתי. הוא מרגיש איזו התפעמות שהוא כאילו חש איזשהו כוח מרשים, שהוא זה לא הכוחות הרגיל, כי אם אדם מברך עושה מעשה בראשית, או שככה הוא גבורתו מלא עולם, כי הוא נפעם מאיזשהו כוח גדול יותר, מככה, זה משנה אם אדם עומד כמו מול האלפים, מול ההימלאיה, והוא מתרשם מהעוצמה, או זה עומד במדבר, הוא מרגיש איזו קמאיות, או הוא עומד מול האוקיינוס, הוא עומד, האוקיינוס לא חייב להוליד איזשהו ייאוש שבו אני, כאילו מי אני ומה אני, אני טיפה בים, הם גויים כמה מדלי. זה יכול גם להוביל לידי תחושה של איזה כוח כמו גדול וכמאים שאני איכשהו פשוט דרך במגע איתו. אז לכן כמו האדם מצריך דרך החושים, אם הוא חש משהו גדול, זה בעצם הטבע. עכשיו השקם הוא מה הוא חש בתוך הטבע, אומרת, כל אדם, מה שהוא אדם, אז הוא, הטבע עוטף אותו, אומרת, כל אחד מאיתנו עטוף בידי היקום. עכשיו כרגע, מה אנחנו חווים, איך אנחנו חווים וכדומה. עכשיו, פה צריך להוסיף עוד נקודה משמעותית, בעיקר בעולמו שלו. כל התיאור שנתתי קודם, זה אם אדם חש משהו בטבע. זאת אומרת, אני יכול לבוא עם תפיסה, זה הכל ללא רוח, זאת אומרת, זה הכל חומר, חסר, אז זה מאוד גדול, כאילו, מה מושים אותי יותר, בן אדם עם עומק רגשי ונפשי, או פיל או ג'ירפה? אז אני מניח שכל הכבוד לפיל והג'ירפה, זה גושי בשר גדולים, אז נכון, אם הפיל יישב עליי, מצבי בעייתי, אבל בכל זאת, מה יותר מרשים? כאילו, מי יותר מרשים? שייקספיר או איזה פיל גדול? זה גוש בשר, וזה עומק, עומק רוחני ו, ונפשי. אז כנ"ל גם, לא רק פים, מה עם הר, מה עם, זה יפה מאוד, הר מאוד גדול, מה, זה חד חד אפר, אני יכול לקחת את חפירה ולחפור ולחפור בו, אומרת, זה, באדם אתה נוגע בו, הוא קופץ מ, יש לו רגש, יש לו, יש לו תחושות, הדומם הוא, כשמו כן, הוא דומם, הוא חסר חשיב, אז בשביל שכל הדיבור הזה יהיה, או שכל המערך שבונה פה, צריך להתחיל להניח שרוח אלוקים מרחפת על פני המים. אבל זה צריך להניח תפיסה רומנטית, שמניחה שקיימת איזושהי רוח מוחשית, נחוש אותה או לחוות אותה דרך עולם הטבע. כאילו שקדוש ברוך הוא כאילו, אז אם חוזר הדוגמה שנתתי קודם של הדירה, אני אומרת, נניח בן אדם לא בבית, אני יכול להיכנס לדירה, אני יכול להיכנס לדירה או לחדר, ארבע קירות, ולא לחוש שום דבר, זה הקירות וזהו, זה. אני יכול לפעמים להיכנס למה אני נכנס לאיזו דירה שמוצבת, מושקעת, יש שם ציצים יפים, באמת, או תמונות מיוחדות, או, או, או בלגן, ואומרת, הרבה פעמים אתה יכול לחוש את רוחו ואישיותו של הבעל הבית, או של הדיירים, דרך הדירה, אתה נכנס לדירה ואתה רואה, הדירה משדרת חום, היא משדרת ניכור, היא משדרת בלגן, היא משדרת חוש אסתטי, היא יכולה לשדר הרבה דברים, אני אתן לכם דוגמה בוטה, אני קראתי בצעירותי דירה של ניצול שואה, של שידור שואה, כל הדירה זעקה מכל פינה, מהתמונות, מכל מיני עיצובים שבדירה, זה פשוט צעק שואה כל הזמן. אז אפשר למלא את הדומם באופי. אתה יכול לתפוס את זה ככה, היינו, שיש אופי פה, יש איזה רוח האדם או הבעלים ששורה לה, אבל ברור לך שזה לא הקירות. אז הבן אדם שעיצב את זה, אתה יכול, וכאן הסכמה כמובן, לא שאני מדבר על הטבע כמקום של רוח, אתה יכול בעצם לייחס את הרוח לטבע עצמו, אתה בעצם מגיע איזה פנתאיזם, שהטבע עצמו הוא, יש בו איזו אנימציה וחיות, זאת אומרת, יש חיות וויטליות לטבע כשלעצמו, לא שיש איזה גורם מחוץ לטבע, עכשיו, וכמובן ישנם תפיסות רומנטיות שנכון בכיוון הזה, קצת או הרבה. שבצעו, הוא ודאי במקום אחר מזה, הוא מצא אחד, הוא במקום שבו הוא מתורא איזה רוביקון עצום בין האדם ובין הדומם והטבע. מצד שני, דווקא פה כן מדבר על כך שהטבע משדר איזה רוח. זה בדיוק הרוח האלוקים. כאילו, בדימה שתתי, זה ה... כאילו, אם חושבים על הטבע כמו איזה דירה, אז הקדוש ברוך הוא ייצב את הדירה הזאת, ואז אתה יכול לחוש את רוחו. אבל אם אתה חושב על זה לא כאיזה דירה, אתה חושב על זה כמו איזה משהו עצמאי, אוטונומי, אז אתה יכול להגיע גם לפנתאיזם בנקל. אז זה איזשהו מתח ש... הוא ידבר על זה בהמשך, וזה כאיזה מתח שקיים פה. אין טעם לדבר מפגש של הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, אם אתה חושב שהטבע אינו משדר את ה... איזה רוח, אם שאדם עומד מול הטבע, מרגיש כמו גוש בשר או גוש חומר, אז אין לך מה לחפש שם. צריך פה להניח, נגיד, באיש ההלכה למשל, הוא לא מדבר בדימות כאלו, אז מה אתה יכול לחפש בטבע? אתה יכול לחפש בטבע שיעורים, חציצים ומחיצים. מה שאיש ההלכה מוצא בטבע, זה יכולת לתרגם את הטבע לקטגוריות הלכתיות. כאילו, תבוא לטבע ותגיד, רגע, השקיעה זה הערב שמש, זה מחפר, זה מתיר, זה אומרת, האם יש מצאתם כחולו בלילה, האם מצאתם כחולו בלילה וכדומה. אז איש ההלכה נותן משמעות רוחנית לטבע, על איזה שהטבע הופך להיות חומר הגלם של הפיפול הלכתי. אם אני בא למעיין ואני אומר, זה לא סתם מעיין, אלא זה חפצה של תורה. למה? כי המעיין זה שודין של מקווה, והוא קשר לתפילת זבב, תפילת זב, ו... וכן הלאה. אני בעצמי, זה לא בגד, אלא זה כבר דיון יחתי, אם זה כבר תובת נגעים, אם זה חייב בארבע כנפות, אם זה... איש אחד בעצם אומר, לטבע אין משמעות כשלעצמו, המשמעות הרוחנית יהיה כשאני אלביש עליו את, ה... את הדיון ההלכתי. זה בעצם, זה ביש הלכה בעמוד 31 נדמה לי. סליחה, 28. איש ההלכה, כשהגש על המציאות, הרי הוא בא ותורתו שלנו מסיני בידו, מזדקק הוא לעולם בחוקים קבועים וקלים מוצקים, תורה השתיבה של הלכות ודינים מורה לו את הדרך המוליכה אל ההוויה. הוויה משון להיות ישות, אונתולוגי. איש הלכה מתקרב אל העולם כשהוא מזוין במקלו בתרמילו בחוקותיו, בדיניו, בעיקריו ומשפטיו ביחס אפריאורי. זאת אומרת, מה הוא בעצם עושה? הוא בא, הטבע עצמו הוא דומם. אין נעמד. אבל רגע, אולי ההר הזה הוא מחיצה, אולי זה תל מתלקט. אולי הר הזה מרת, מת אפשר מת, הוא יוצא מחיצות. אולי, אני מדבר על זה אפילו פה, מת, הנה, אני דייקתי פה כמה שורות. כשההלכה נתקל במעיין המפקה חרש, יש לו יחס לפרוי קבוע לתופעה ריאלית זו. יחות מעיין בלוגע לתפילת זו, תרע בזוחלים, מתר בכלשהו, כשוטו למי חטאת. הוא מסתכל במעיין, מתחיל לטבעו שרשו מאותו, ישנם בידו כלים וחוקים אפריוריים, אידיאליים, הקובעים את אופי המעיין, וכי אדם מסתכל בטבע. מגיע למעיין, הוא לא קופץ תוך המעיין לשחות, הוא לא מתרשם מהמעיין, הוא לא מוריד את הבגדים בשביל לקפוץ פנימה, אלא הוא קודם כל מתחיל לחשוב. הוא עושה דיון הלכתי מסביב, למשל, תסתכלו על הבריכה של... עכשיו, הדבר הזה, יש בו עוצמות, הוא באמת מוסיף לדבר. תלכו פעם לבריכת דגים של הישיבה פה, אז במקום לצחוק על הדגים או על הבריכה או על המתכננים, תשאול אצלכם אם זה קשה למקווה או לא. קשה או פסול. זה נותן איזה הסתכלות אחת לגמרי, פתאום זה הופך להיות גורם הלכתי. וככה תעשו עם כל, עם כל דבר אחר, זה פתאום מקבל איזשהו מימד לוגי קדושתי. אז מצד אחד, יש בזה משהו קר ומנוכר, לא לבריכה, נגיד למעיין. מצד שני, זה גם משהו מאוד מרומם. שמעיין הזה בעצם הופך להיות נסו של דברי אלוקים חיים. מה שבעצם קורה, המעיין הטבעי לא מעניין אותך בכלל. מה שמעניין אותך זה מעיין הלוגי, בלוגיקה. וזה כל מה שאיש ההלכה עושה כל הזמן, נכון? בוא ניקח תופעות מוחשיות ונעשה מהם דברים אידאיים. ניקח את המציאות ונעלה אותה כלפי מעלה. נעשה מזה בניין, סטרוקטורה לוגית ו... השוש, לקחת הפרה, זה כבר לא רק מקרה ביטוח, אלא זה גם טיעון יחתי, כן.
אבל זה מצחיק, כי בתיאור שלו, בתיאור שלו בתוך הספר, זה נשמע מאוד פסטורלי ויפה, וכאילו דווקא פחות כמו איש ההלכה, כמו שאנחנו מתארים
בו. רגע, בתיאור ביקשתם משם, בתיאור באיש ההלכה.
אני מדבר על איש ההלכה, איך שהוא מתאר, נגיד שאיך שהוא מתאר את המעיין, זה נשמע מאוד פסטורלי, והתארים, וכל התיאורים כמו שם שהשקיעה בזולם. זאת שני, אתה אומר שזה מאוד קר ומנוכר, אז מה זה אותי?
זה עלול להיות ככה, באמת. אני חושב שאמת, אני לא שתיאור פה כך פסטורלי, התיאור הוא... בעצם, אם מבין שהלכה, התיאור כזה... מה ככה? יש את המשמעות ויש את ההתנסות, אם אני מדייק בלשוני. המשמעות היא ש... אתה בעצם לוקח תופעה חסרת משמעות וזהות, או בעלת משמעות נמוכה, ואתה... הופך את התופעה משמעותית ובעיקר בעת עניין דתי. אני אקח את הדוגמה של המעיין או הבגד. אתה יכול לפתוח את הארון שלך, אז יש כל מיני בגדים. אבל הבגד אין לו משמעות דתית. הוא לא לפני השם. הוא לא מעניין, הוא לימד זה, אני מקצין בכוונה, הוא לא מעניין את הקדוש ברוך הוא. כאילו, מה הבגד שלובש, מה... אז הוא בסדר, זה אדם, נבח צריך. האדם צריך מאת בגד של יוקר, שלא יישרף בשמש, שלא ייחשף לקרניים מזיקות. יש מה, הוא אדם רוצה לשדר מסר אופנתי כלפי הסביבה. בסדר, אבל רגע, ברגע שאתה לוקח את הבגד, בוא, בוא נעשה עכשיו שיעור בהלכות ציצית. בוא נתחיל לדון את, אם זה צמור פשתים, זה לא צמור פשתים. אם זה חמש, כמעט, חמש כנפות או שלוש כנפות. אם זה קשר עליון דאורייתא או לא דאורייתא וכל זה. אז פתאום רגע, זה כמו עוד מעניין את הקדוש ברוך הוא פתאום. יש איזו משמעות אחרת, זה כבר לא בגד, זה כבר חפצה של תורה. והבשורה היא, אתה יכול להפוך כל דבר מאיזה חפץ דומם, מאיזה מושג שיש משהו יותר, וכמו בעצם הוא מעלה ככה את כל הטבע, את כל הבית, אז הוא ידבר שם מישהו אחד גם כן, שכלי בית, יש לך בבית סירים, צלחות, כפיות, הכל בניין לחלוטין, אבל רגע, תראה מסכת כלים, במסכת כלים פתאום תראה, שיש דיונים שלמים, מה זה כלי, מה זה, מאיזה חומר זה עשוי, יש לו בית כיבור, אין לו בית כיבור, זה כלי מתכת, זה כלי עץ, זה כלי אבנים, ופתאום אתה מגלה, עכשיו, האמת היא כמובן, שמסכת כלים גם נותן לך עומק להבין את העולם, זאת אומרת, אתה יודע, אתה גם מבין הרבה יותר לעומק את העולם שמסביבך, כי אף פעם לא עצרת מול ארון סירים שלך לעשות ניתוח מעמיק, ומסכת כלים אתה כן עושה את זה, אבל מבחינתו, לב הנקודה היא, שהסיר הזה פתאום הופך להיות דבר משמעותי. אז אנחנו רגילים לשמוע את זה בנביא, שביום ההוא כל הסירים יהיה קודש, כהפטרה של אחד משנה של סוכות, שביום ההוא יהיה כל הסירים קודש, אנחנו אומרים, למה? כי מבשלים בזה חטאות. ואצלו זה לא רק הסיר הזה שבמקדש, אצלו זה גם הסיר בבית שלך, הופך להיות איזשהו כמו חפצה של תורה. וכאן על הבגד, וכאן על המעיין, ובאמת, כמו שאני קודם, הבריכה העלובה הזאת, וכמו משהו חדשה, כשאתה פתאום מתחיל לחשוב עליה במונחים של חוב מקוואות. עכשיו, יש בזה המון, אז המגמה היא כאמור להעלות את זה. ההתנסות היא שזה פיצוח. כי הבריכה זאת יחידה. זה כן קשר, זה לא קשר. הבגן, אתה בעצם, אז יש דברים שהם פשוטים, יש דברים שהם מסובכים, אז ההתנסות יש לכם איזה פיד. אתה קודם כל ניגש ואתה שואל שאלה, אבל הנקודה המקדישה שאתה מחליט לגשת במגמה כזאת. עכשיו, כפי שאני קודם, כמו הרבה דברים בחיים, זה מאוד עוצמתי, אבל גם מצמצם. זאת אומרת, אתה, מצד אחד, זה מעניק עוצמות, משמעותיות ואמיתיות. איש הלכה מציג עולם אמיתי, מעמיק, ולא רק זה, גם מרחיב את הדעת, כי בעצם חושף את האדם לפן שלם, שמבלי להתעמת עם איש הלכה, אני לא בטוח כמה הוא היה חשוף לעולם כזה. מצד שני, הוא מרומם את זה קצת על חשבון הצד שכנגד. כי בסופו של דבר, איש הלכה היא חוויה מרחיבה שהיא כמו נותנת משקפיים חדשות, כאילו אינפה אדום כזה, לראות, כי כל תופעה אתה פתאום יודע לך אינפה הלכה, כן? שזה, אין לך את זה אחרת. מצד שני, אם אתה מיצר רק את הזווית הזאת, זה גם עלול להיות דבר מצמצם, כי אתה עלול לפספס את ה... את הרוח אלוקים לחפת פני המים שקיים בלי זה. עכשיו, אם אתה חושב שאין דבר כזה, שזה הכל דומם והכל כאמור חומר, בלי שום רוח, אז דרך יחידה להכניס רוח, זה דרך התבניות הללו. אם אתה מרגיש איזשהו רוח, אז איש הלכה לא יכול להיות החלב בלבדית, הוא צריך להיות חלב משלימה או מוסיפה. כן.
אני אגיד
שכמו
שאיש הלכה הוא טוב יותר, אבל הוא קצת מאבד את החוויה של אלוקים בטבע.
אתה רואה איזה הר מרשים, אתה אומר,
וואו, איזה הר,
בעצם אתה
מגיע גם
אחר כך,
אם
אתה מגיע לך,
רגע, 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 בוא
נתחיל לסוף, ואם זה יתן לי להתנקט, או... בואו ככה, הסכנה שאתה מסביר לה היא בהחלט קיימת. תיאורטית, זה צריך להיות גם וגם. תיאורטית זה יכול להיות חוויה משלימה, או מרחיבה, כמו שאמרתי קודם. תבוא להר, תתרשם, תתפעם, ואחר כך גם תשאל שלב ב' את השאלה הבאה. כי הוא תהיה את השקיעה, תתפעל מהשקיעה, ואחר כך תלך תמיד את הסוגיות שבין השמשות ובין אותם וכל זה. וזה ייתן לך, אם אתה עושה את זה נכון, זה ייתן לך גם וגם. אני מסכים איתך שהרבה פעמים קשה לאדם לעשות גם וגם, והרב סולובייצ'יק אומר לך בעצמו במקומות אחרים, לא באישה לך, אבל קודם כל אני אומר לך שזה בעצם משהו קורה דיאלקטיקה, שהזווית הזאת בהכרח תבוא לחשבון הזווית השנייה וההפך, אבל גם אומר לך, אל תזנח את זה, תעשה את שניהם ותחיה את המתח הזה, כי הוא עשיר יותר מאשר, עדיף להיות עם שתי זוויות, גם עם סותרות או במתח, מאשר עם זווית אחת בלבד. כלומר לך זה המון דברים, וגם על זה אני חושב. אבל איך זה אומר, באיש ההלכה הוא בעצם מציג תמונה, בוא ניגש עם המושגים הפריורים ההלכתיים, כי זה מה שיש לחפש, ואתה צודק, זה באמת במקום ההר, פה בקשתם מי שאומר ההפך, תבוא, כמו שאתה דיירת, תתפעם מההר ותתפעם מהחוויה. בשלב הזה הוא לא מדבר על השורה, בהמשך הוא קצת יכניס, כאילו עוד הרבה זמן, הוא יכניס קצת את הצד הלכתי, אבל נכון, בשביל זה שתי הצעות הללו הם, אם תרצה משלימות, אם תרצה חיות באיזשהו, אין שום מתח ביניהם, שאכן, אכן כן. עכשיו, אז חייב לחזר כאן, באיש ההלכה, אם אתה מחפש בטבע משהו רוחני, כי אתה, אין לזה שם, אתה צריך להביא את זה. אתה מביא את המושגים שלך, אתה מביא את הניתוח שלך, ואז אתה נותן לזה משהו, אבל זה כל בעצם בעיני, במוחך בעצם, זה תבנית שאתה בונה. פה, ביקשת משם, לא. ביקשת משם, יש איזשהו רוח אלוקי מרחף את הפני היקום. היקום עצמו משדר איזשהו שדר של רוח ואיזו חוויה הוא משדר. כאילו, ההר שפה, או המעיין, כשאתה מגיע למעיין, ביקשת משם, איזושהי חוויה שאתה מרגיש, כי ככה זה שהוא ברא אותך, שכאילו הוא ברא אותך ואת העולם, שאתה חווה חוויות, חוויות אומרת רגשיות, שבו אתה מרגיש שיש פה גם משהו לא רק חומרי, אלא גם משהו רגשי, ואז אתה, עכשיו השלב הבא זה להרגיש שזה לא סתם איזשהו חוויה של איזו שקיעה יפה, אלא בשקיעה הזאת אני נכנס איזו רוח, שהיא רוח אלוקי. זה, אני אחזור פה לציטוט שלו, אבל הוא מטריק אותו בעצם. אני פה ב-24. אין לך פינת סתרים במציאות טבע ורוח, בעברית שלנו, בטבע. אין לך פינת סתרים בטבע, שאין תודעת האדם ההומה אל דודה, מציצה לתוכה ומפשפשת בה. מחירות, מה שעושה לומר זה שבכל מקום בטבע האדם מנסה להרגיש את החוויה הזאת. כי השאלה הכפולה בעצם אומר שבכל מקום הוא עושה את זה. מתחכה היא על ניצני הטרנסדנטיות המתגלים מפעם לפעם בארץ צייה וצל מוות. אין בקשה הזו כמיהה רומנטית שפיתח חיונות היומיומית והחד גוליות, נטוע בקרקע תודעת התרבות הכללית. בשר ודם, אוקיי, תכף נתחיל פה נקודה חשובה, אבל אני רוצה לגלוש כרגע, כי חבל לעצור בלחץ. כרגע נאמר ככה, הוא מתחיל לדבר על כך שהאדם כמו מרגיש, לא שיש טבע כמו אומרת שהוא בא וקופז את המושגים שלו, הוא מרגיש. שניצני טרנסידנטיות המתגלים פעם, אדם מרגיש בעולם איזשהו, כמו שאמרתי קודם, הוא מרגיש את רוח הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא מרגיש, כמו בדירה שאתה מרגיש את רוחו של הדייר או של, או של התושב שם, אתה חש כל מיני, אתה חש בכל מיני ניצני טרנסידנטיות, עכשיו בארץ סבץ על מוות, אני לא משוכנע, אני נוטה לחשוב שזה, פה כן, כן, זה ככה, היצרה הספרותי פה קצת הקצין את הביטוי, זאת אומרת, אני לא חושב שזה ריח של העולם, אלא שהוא חיפש, באמת, החיבה לביטוי קצת הרחיקה את המשמעות. למה הוא אומר ככה, חשים בנוחות הקדוש הוא בתוך הטבע. ניצני טרנסדנטיות, טרנסדנטיות כמובן, מה שמעבר לטבע, כאילו טרנסדנטלית, טרנס זה להיות מעבר. טרנסדנטלית זה מעבר לעולם. אבל תחש בתוך העולם גם מה שמעבר לו, כמו ביטויים, עקבות וכדומה. עכשיו, מה שחשוב להדגיש, נתקל זאת נאמר חצי משפט ואז נעצור בזה, זה לא... אין בקשה זו כמיהה רומנית שפיתח חיונות יומיומית וחדגונית. מה שרוצה לומר, זה לא איזה מהלך של תוך ייאוש או איזה מהלך חריג. זה בעצם מובנה במציאות. כי הקדוש ברוך הוא בעצם ברא את הטבע, והוא ברא את הטבע בצורה כזאת שהטבע ישדר את הניצנים הללו. זה לא איזה מקרה או כמו איזה מישהו שהוא נכווה קשות, כאילו פליט, איזה פליט שהוא בורח. מה זה פליט? זה המציאות היא קשה וכן היא בורח ממנה. אז זה לא, זה לא שיש כאילו איזה מציאות חילונית קשה, כאילו מציא, מה זה מציאות חילונית? מציאות שאין בה, אין בה נוכחות שכינה. אז אני בורח ואני כאילו אומרת, אבל זה איזה מהלך של, שחריג ולא נורמטיבי. כאילו פליטים כבגדה זה מהלך של חריגה מנורמטיביות. אלא זה בעצם ככה מתוכנן ואמור להיות. שאדם אמור להרגיש תוך הטבע, עולם רוחני, ניצני טרנסידנטיות, זאת אומרת, אמור להרגיש את תקוות הקדוש ברוך הוא בתוככי הטבע. עכשיו, תומת, למה ומה ואיך, זה כבר בדברים הבאים, נדבר על זה כבר בשבוע הבא.